שלום וברכה, אנחנו בשיעור השני בענייני סכ ספיקא, וננסה לראות עוד כמה עקרונות מרכזיים. נשתף אתכם במצגת. קודם כל נזכיר, פעם שעברה בשיעור הקודם, דיברנו על ארבע אפשרויות להבין את הטעמים של סכ ספיקא. ראינו שקודם כל, לדעת הרמב״ם, שספק דאורייתא לחומרא מדרבנן, אז זה לא בעיה. כי אנחנו אומרים שספק דאורייתא לחומרא מדרבנן, אם יש עוד ספק, זה הופך את זה לספק דרבנן, ספק דרבנן לכולם. לשיטת הרשב"א, שספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא, אמרנו, צריך לחפש הסברים אחרים. אז אפשרות אחת, שזה פשטות תשובת הרשב"א וסימן תף א', שמדובר על רוב, והסברנו שזה רוב סטטיסטי, ספק הראשון עושה את זה 50-50, ספק השני לוקח אחד מהספקות ומחלק אותם לשתיים, אז זה 75% ליתר, 25% לאיסור, זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה שהסברנו שמדובר על רוב אפשרויות, הקשבנו כמה קושיות, וישבנו שמדובר על רוב אפשרויות, וראינו את זה על פי תשובת הריבש. זאת אומרת, יש ארבע אפשרויות בכל ספק ספיקא, יש לנו אפשרות אחת של חומרה, שלוש אפשרויות לכולה, ולכן יש רוב אפשרויות להקל, ואמרנו שבמקרה כזה לא צריך ספק שקול, אבל צריך ספק שנראה הגיוני, זה שזה טיפה ספק, זה לא יעזור, זה לא סטטיסטי ש... אומר טוב, אם זה מעל 50%, צריך להיות משהו הגיוני כדי שנוכל להחשיב את זה כספק. אפשרות נוספת שאמרנו שעשו חז"ל הרחקה אחת ולא הרחקה להרחקה. הרחקה אחת זה עושים, מרחיקים שלא תבוא ותעבור על איסור שזה ספק אחד, אבל הרחקה להרחקה זה אנחנו לא עושים. והסברנו לפי הגישה הזאת שאומנם התורה אוסרת ספק, אבל היא לא הופכת אותו לוודאי. היא משאירה אותו בתורת ספק. לכן אין מקום לספק של הספק. התורה אוסרת ספק של ודאי ולא ספק של הספק. ואפשרות רביעית אמרנו שרק ספק שהוודאות שלו גורמת לאיסור, רק הוא אסור. אבל ספק שאפילו אם תהפוך אותו לוודאי, כמו ספק רגיל. הבן אדם לא בוודאי יעבור על איסור. כבר ספק אחד, סליחה, ספק אחד, אם תהפוך אותו לוודאי, הבן אדם בוודאי יעבור על איסור. אבל כאשר מדובר על ספק ספיקא, אז גם אם תגיד שספק אחד יהפוך לאיסור, בוודאות, האדם לא יעבור על איסור, כי יש עוד ספק, ולכן כיוון שלא אין כאן ודאות, אופציה של ודאות של איסור, לכן הדבר מותר. ואני רוצה לדבר על כמה נקודות קצרות, ואת השאר אני אעביר לכם בעזרת השם סיכום מסודר של הנושא, ובגלל שאין לנו הרבה זמן, את שאר הדברים אתם תלמדו מתוך הסיכום בעזרת השם. אז בואו ננסה לראות עוד עיקרון. הגמרא בביצה מתייחסת לביצה שנולדה ביום טוב. הגמרא אומרת שאם התערבה באלף, כולן אסורות. מי טבעי, אחד ביצה שנולדה בשבת, ואחד ביצה שנולדה ביום טוב, אין מטלטלין אותה לא לחסות בית הכלי. ולסמוך מקרי המיטה, אבל כופה עליה את הכלי בשביל שלא תישבר, וספקה אסורה. ואם נתערבה באלף, כולן אסורות. יש שתי דרכים בגמרא להסביר את הברייתא הזו. אפשרות אחת, מדובר בספק טרפה, וזה לחומרה מדאורייתא, וזה לא בטל בתערובת, מדין דבר שבמניין, כך מסבירה שם גמרא בהמשך, תלוי במחלוקת של עת שדרכו להימנות שנינו, כל שדרכו להימנות, אז למאן דאמר, כל שדרכו להימנות, אנחנו אומרים שמדובר על דבר שבמניין, ולכן הוא לא בטל בתערובת. אפשרות שנייה שהגמרא אומרת, שמדובר על ביצה שנולדה ביום טוב. וביצה שנולדה ביום טוב, זה דבר שיש לו מתירים. וכל דבר שיש לו מתירים, אפילו באלף לא בטל. שאלה שאנחנו רוצים עכשיו לברר, האם דבר שיש לו מתירים, בטל בספק ספיקה? מה בדיוק קורה בגמרא אצלנו? נחלקו רי ורבינו תם בתוספות שם. לדעת רבינו תם, מדובר על ביצה ודאית שהתערבה בתערובת. לדעת רי מדובר על ביצה של ספק שנפלה לתערובת. אנחנו מדברים על השאלה של דבר שיש לו מתירים. לפי רי, יש כאן ספק ספקה, כי יש כאן ספק אם היא נולדה ביום טוב או לא, ביצת ספק, ויש ספק אם הוא לקח את הביצה הזאת או ביצה אחרת, היא בתוך תערובת. בכל זאת אנחנו אוסרים, למה? למרות שמדובר על ספק ספקה בדרבנן. ביצה שנולדה ביום טוב לדעת רבשי, אסורה מדרבנן. ולמה אנחנו אוסרים? עכשיו יכול להיות שיש כאן איזה עניין אחר שאוסר ספק אחד בגוף, ספק אחד בתערובת גם מדרבנן, אנחנו ננסה להסביר את זה עוד מעט. אבל אפשר להבין שבגלל שמדובר על דבר שיש לו מתירים, אז יש לאסור גם בספק ביצה שנולדה ביום טוב. זאת אומרת שלפי הדרך הזאת, יש כאלה שאומרים שספק ספיקה יש לאסור גם בדבר שיש לו מתירים. אני מדלג עכשיו, יש מחלוקת גדולה, שולחן ערוך, מה בדיוק פוסקים כאן, ואני לא נכנס לכל העריכות, אבל אנחנו רואים שיש לנו מחלוקת. האם ספק ספיקה בדבר שיש לו מתירים מותר או אסור? מה הרעיון של המחלוקת? כשיש לנו שני נושאים ביחד, ספק ספיקה ודבר שיש לו מתירים, תמיד כדי לפתור את הבעיה או כדי לדון בה, אפשר לדון או לפי כללי ספק ספיקה או מצד דבר שיש לו מתירים. אנחנו מנסים לברר עכשיו, זה הנושא שלנו, דין ספק ספיקה ודבר שיש לו מתירים. זה הדבר שאנחנו מנסים עכשיו להבין. מה הסברות בדבר? אנחנו ראינו בעבר שיש לנו מחלוקת בין רשי והר"ן, מה הטעם שדבר שיש לו מתירים לא בטל. יש לו ספק ספיקה. אז ראינו שיטת רשי שאומר, עד שתוכלנו באיסור, תוכלנו ביתר, כלומר תחכה, שיהיה מותר, אין סיבה שנתיר לך באופן כזה. ראינו את שיטת הר"ן, שמבין שכיוון שמדובר על דבר שיש לו מתירים, דבר שיש לו מתירים, נחשב כהיתר, ויתר ביתר לא בטל, ראינו את דברי הר"ן והסברנו בהרחבה את שיטתו. לפי טעמו של רש"י, עד שתוכלנו באיסור, תוכלנו ביתר. האם אנחנו נתיר ספק ספיקה? באופן פשוט. נאסור. כי גם כאן שייכתם זה. כלומר, לפי זה, גם ספק ספיקה, יש לאסור דבר שיש לו מתירים. שהרי אין סיבה להתיר דבר שממילא יהיה מותר. אז אין סיבה להתיר דבר שממילא יהיה מותר, וגם ספק ספק לכאורה הדבר הזה קיים. אם אני אומר שדבר שיש לו מתירים נחשב כהתר, והתר בהתר לא בטל, אז לכאורה גם בשיטה הזאת ברור שספק ספקה ודבר שיש לו מתירים לא נתיר. למה? כי אם מדובר על ספק ספקה, יש כאן היתר עוד יותר גדול, אז בוודאי שלא יהיה ביטול. כלומר, לפי זה בספק ספקה, דבר שיש לו מתירים, בוודאי שלא יתבטל, כי כמו שאמרנו, ספק ספיקה הוא היתר עוד יותר גדול, ואם כך יש כאן היתר והיתר ולא התבטלו. כלומר, אם אנחנו דנים מניסיון להבין דבר שיש לו מתירים, אם דנים מצד בכלל של דבר שיש לו מתירים, אז ראינו שלפי שתי הסברות לכאורה צריך לאסור ולא להתיר. אם אנחנו מדברים מצד כללי ספק ספיקה, עכשיו אנחנו ראינו מקודם שלפי הרמב״ם ספק ספיקה זה ספק לרבנן, נכון? בואו נכתוב את זה רגע. אם דנים מצד ספק ספיקה לרמב״ם, אנחנו ראינו קודם שספק ספיקה הוא למעשה ספק דרבנן, ולכן מקלים בו. אם כך, ברור שאנחנו לא נקל בספק ספקה בדבר שיש לו מתירים. למה? כי בגמרא ביצה שראינו מבואר שגם בספק דרבנן, כלומר ספק ביצה שנודע ביום טוב, מחמירים בספק דרבנן. אם כך, תכף נסביר את זה עוד פעם, אם כך ברור שגם לדבר שיש לו מתירים לא נקל. והוא הדבר, בגמרא וביצה, ראינו את הגמרא הזאת הרגע, מבואר שגם ספק דרבנן לא מתירים בדבר שיש לו מתירים. אז כך ראינו, ספק דרבנן לא מתירים, וזה לגבי ספק ביצה שנולדה ביום טוב. אם כך, כיוון שספק ספיקה הוא ספק דרבנן, לא נקל גם בו בדבר שיש לו מתירים. אז זה דבר פשוט, שאם אתה דן מצד ספק ספיקה, לפי שיטת הרמב״ם, לא נקל בדבר שיש לו מתירים. אם מדובר בספק ספיקה בדבר של, לא כמו הרמב״ם, אלא דאורייתא, דברים שאמרנו למשל מדין רוב, אז לכאורה גם יש להחמיר ולאכול ביתר. גם כן יש להחמיר ולאכול ביתר. אבל הזכרנו עוד סברה בספיק ספיקה. אמרנו שאולי ספיק ספיקה זה דבר שהתורה לא אסרה בכלל. התורה אמרה לדבר כזה, מדבר כזה אתה לא צריך להתרחק. אם נגיד שהתורה לא אסרה בכלל, אז לפחות לפי סברת רש"י, אי אפשר להגיד עד שתוכננו באיסור, תוכננו ביתר. כבר עכשיו זה יתר. כלומר, אם ספק ספיקה, זהו דבר שהתורה לא אסרה כלל. סוגריים, התורה לא דרשה להתרחק מספק של הספק. ממילא, לפי רש"י, יש להתיר. למה? כי אמרנו שהרי אין לומר עד שתוכלנו באיסור, תוכלנו ביתר, שהרי כבר אתה הוא היתר. וממילא, לפי הסברה הזאת, אנחנו נתיר ספק ספיקה בדבר שיש לו מתירים. הרב סולובייצ'יק הסביר קצת אחרת, וניסה להסביר למה בספק דרבנן, בוודאי שיש להחמיר בדבר שיש לו מתירים, זה ראינו בגמרא. ובספק ספיקה יש מחלוקת ויש כאלה שמתירים. למה ספק ספיקה יותר קל כאן מספק דרבנן? שזאת למעשה השאלה שאנחנו מנסים כל הזמן לדבר עליה, של הרמב"ם אנחנו אומרים טוב, זה כנראה אותו דבר. ספק ספיקה זה ספק דרבנן. הרב סולובייצ'יק הסביר בצורה מאוד מעניינת. הרב סולובייצ'יק אמר, ספק דרבנן, אנחנו מנסים להכריע את הספק. בספק ספק הבדאורייתא זה לא הכרעה אלא הנחיה. נכתוב את זה וננסה להבין. מדוע? בספק דרבנן ברור שלא מקלים כאשר מדובר על דבר שיש לו מתירים, ואילו בספק ספיקה דבר שיש לו מתירים יש המקלים. זאת השאלה. אז הרב סולובייצ'יק אומר כך, ספק דרבנן זו הכרעת ספק. ספק ספיקה זה לא הכרעה אלא הנחיה. וננסה להסביר מה הוא אומר. בית דין לא מוכן להכריע ספק שעומד להיות מוכרע מעצמו. ספק דרבנן לכולה, מה זה אומר? זה אומר שבית דין הודיע לנו, חז"ל הודיעו לנו, ספק דרבנן, אנחנו מכריעים לכולה. הדבר הזה, בית דין לא יכריע כאשר מדובר על דבר שיכול להיות מוכרע מעצמו. בית דין לא יכריע כאשר מדובר על דבר שאמור להיות מוכרע, מוכרע מעצמו, כלומר דבר שאמור להתברר מעצמו. ולכן לא מתירים בדבר שיש לו מתירים, זה הולך להיות מוכרע מעצמו. אבל כאשר מדובר על ספק ספיקה, לא מדובר על הכרעה. חז"ל לא הכריעו. חז"ל אמרו, תשמע, אם יש ספק ספיקה, אנחנו אומרים, יש לנו הנחיה שאתה תקל. כיוון שיש הנחיה ולא הכרעה, ממילא דבר כזה אפשר לעשות גם בדבר שיש לו מתירים. אז לסיכום מה שראינו, שספק לרבנן אנחנו לא מתירים בדבר שיש לו מתירים, ספק ספיקה, יש מחלוקת. אם להתיר או לא להתיר, מחלוקת ראשונים, שולחן ערוך, רמה, גם זה לא לגמרי ברור, ואתם תראו בסיכום את הדברים בצורה מסודרת, אבל ראינו בכל אופן שיש מקום לחלק ולהקל בדין ספק ספיקה, וראינו כל מיני סיבות שאולי אפשר להתיר ספק ספיקה בדבר שיש לו מתירים. למשל אמרנו שאם ספק ספיקה זה דבר שהתורה בכלל לא אסרה, ממילה לפי רש"י יש להתיר, כי אין לומר עד שתוכננו ואיתור, ואיסור תוכננו ויתר, כי עכשיו הוא מותר. ראינו לפי הרב סולובייצ'יק שאולי ספק ספיקה יותר כאן מספיקה דרבנן, כי ספיקה דרבנן זה הכרעה וחז"ל לא יכריעו בדבר שעומד להיות מוכרע מעצמו, בדבר שיש לו מתירים. וספק ספיקה זה לא הכרעה אלא הנחיה, ולכן הדבר הזה יכול להיות גם בדבר שיש לו מתירים. עכשיו, למעשה בדבר הזה, דעת השולחן ערוך לא ברורה. בסימן קוף ב' הוא אוסר ספק ספיקה בדבר שיש לו מתירים, הוא אוסר ספק ביצה ביום טוב, בתערובת. מצד שני, באור החיים, בסימן תף קוף י"ג, השולחן ערוך מתיר ספק ספיקה בתערובת, קוף י"ז לכאורה הוא מתיר, ולמעשה הדעה המקובלת שהשולחן ערוך כן מקל בספק ספיקה, בדבר שיש לו מתירים ודרבנן. ככה מגן אברהם בשולחן ערוך ועתז. הרמ"ן לעומת זאת מחמיר בוודאי בספק ספיקה בדבר שיש לו מתירים, כך מבואר בסימן ק"י בסעיף ט', והש"ך דן שם בדברים, והש"ך אומר להלכה שגם אם דרבנן וגם אם דאורייתא, בשני המקרים אין להתיר בספק ספיקה, אבל אפשר להתיר במקום צורך. ובספק דרבנן רגיל, לא ספק ספיקה, בוודאי יש לו מקלים, בדבר שיש לו מקלים, מתירים אפילו במקום צורך, כמו שאמרנו, כי זה מבואר בגמרא. יש עוד דבר שאני רק רוצה לבאר על מה מדובר, אנחנו לא ניכנס לכל הסברות, רק את העיקרון. יש לנו דבר שנקרא ספק בגוף, ויש דבר שנקרא ספק בתערובת. ואני אסביר. זה בסימן קופיות בסעיף ט'. מה זה ספק ספיקה בגוף אחד? הגמרא בכתובות דף ט' אומרת, שמי שאומר פתח פתוח מצאתי, אז הספק ספיקה. ספק אחד, ספק זינתה תחתיו. ספק שני, ספק באונס, ספק ברצון. זה ספק ספיקה בגוף אחד. כלומר, ספק עליה, על האישה הזאת, אם היא זינתה תחתיו, וספק עליה אם זה היה באונס, או ברצון. או דוגמה אחרת, בנידה דף נ"ט, הגמרא מדברת על איש ואישה שעצו צרכיהם בספל אחד, הלכו לשירותים, באותו ספל, באותה כוס, באותו כלי, ומצאו שם דם. והגמרא אומרת שהאישה תאורה מדין ספק ספיקה. למה? ספק אחד, אולי הדם הגיע מהאיש, ספק שני, אולי הגיע מהאישה, אולי הוא ממקום אחר, לא מהמקור, לא מהרחם בכלל. עכשיו כאן, הספק הוא ביחס לדם. מאיפה אדם הגיע? לכן, זה ספק ספיקה בגוף אחד. בואו ננסה רק לכתוב את זה. יש לנו דבר אחד שנקרא ספק ספיקה בגוף אחד. דוגמאות, אמרנו, פתח פתוח בשבועות הפתף. ספק, אמרנו, שמה זינתה תחתיו. ספק באונס, ספק ברצון. כאן מדובר על שני ספקות באישה, בגוף אחד. פה אמרנו לגבי האדם בספל, שגם משם הספק הוא בדם, ושני הספקות הם באותו דבר, ביחס לדם, ביחס לאותו גוף. יש לנו דבר נוסף, שזה ספק ספיקה בתערובת. מה זה אומר ספק ספיקה בתערובת? למשל, יש לי דבר חשוב, שדבר חשוב לא בטל, אז דבר חשוב נפל לתערובת. הוא לא התבטל, כי זה דבר חשוב. אחד מן התערובת נפל לתוך תערובת שנייה. במקרה הזה, שני הספקות הם בתערובת. ספק ספיקה בתערובת, אז אמרנו, דבר חשוב נפל לתערובת. וממילא לא בטל, דבר חשוב, לא בטל בתערובת. ואז אמרנו, אחד מן התערובת, כלומר דבר אחד מתוך התערובת הזה או זו, נפל לתערובת שנייה. במקרה כזה יש לנו ספק ספיקה. יש לנו תערובת שנייה ויש לנו כאן שני ספקות, ששני הספקות הם בתערובות. בספק ספיקה בתערובת יש דיון גדול, ויש כאלה שדורשים דעת הרמב״ם, שאולי צריך תערובת שלישית, לעזוב את זה כרגע. יש לנו מקרה שלישי, שיש ספק אחד בגוף, וספק אחד בתערובת. ספק אחד בגוף וספק אחד בתערובת. מה הכוונה ספק אחד בגוף, ספק אחד בתערובת? ראינו את הגמרא בביצה דף ג' שמדברת על ספק טריפה שהתערבה באחרות. או ספק ביצה שנודע ביום טוב שהתערבה באחרות. במקרה הזה הספק הראשון הוא בגוף הביצה. האם היא טריפה, או במקרה השני, האם היא נולדה ביום טוב. ספק שני בתערובת, כי זה נמצא בתוך תערובת, האם הביצה שאנחנו עכשיו מוציאים, האם היא ביצת הספק. כן, אז למשל אמרנו, ספק טריפה, שהתערבה באחרות. ביצה ג' עמוד ב', אז אמרנו ספק אחד בגוף, ספק טריפה, ספק שני בתערובת. כמו שהסברנו, אולי אני אכתוב את זה ככה, ספק שני בתערובת, אז אולי נסביר את זה כך, ספק א' בגופה של הביצה, אם היא טריפה, ספק ב', כמו שאמרנו, בתערובת, אם הביצה שאנחנו מוציאים כעת, היא ביצת הספק. אז יש לנו שלושה מקרים, ספק ספיקה בגוף אחד, ספק ספיקה בתערובת, ספק אחד בגוף, ספק אחד בתערובת. עכשיו הספק ספיקה הראשון הוא יותר טוב מכולם. למה? שני הספקות בגוף אחד, ושניהם צריכים לבוא ביחד. זאת אומרת, למשל, ספק זינתה תחתיו, ספק לא תחתיו. ספק באונס, ספק ברצון, זה קרה ביחד. כשהיא זינתה תחתיו או לא תחתיו, אנחנו אומרים שם תחתיו. האם זה היה באונס או היה ברצון? ולכן בספק ספק הזה אנחנו תמיד מקלים אפילו בדאורייתא, כך פוסק הרמ"א אצלנו, קוף יוד וסעיף ט', זה מה שהרמ"א מתכוון, אם היו בית ספקות אין כאן איסור כלל. כלומר כאן, נכתוב את זה ככה, זה המקרה הכי קל, הראשון. למה הוא הכי קל? שני הספקות הם בגוף אחד, וחייבים לבוא יחד. לכן מקלים ספק ספקה כזה. אז זה המקרה הראשון. המקרה השני הוא בינוני. מצד אחד, הספקות דומים אחד לשני, אפשר לצרף אותם, אנחנו אומרים ספק ספקה ותערובת. הספקות דומים אחד לשני, הם בתערובת. אבל מצד שני, יכול להיות שיוודע ספק אחד לפני הספק השני. אם יוודע ספק אחד לפני השני, זה אומר שכל ספק הוא עצמאי וכל ספק הוא מוכרע בפני עצמו. כלומר, יכול להיות שיתברר לי דבר ראשון, דבר מסוים על התערובת הראשונה, או על הדבר הראשון, ואחרי זה על השנייה. הספקות דומים אחד לשני, אבל ייתכן שהיא ודא ספק אחד לפני השני. לכן הספק הזה הוא פחות טוב. זהו ספק, נקרא לו בינוני, ונחלקו בו הפוסקים. לא צריך להקטין את הכל. אולי ככה נעשה. כאשר מדובר על ספק אחד בגוף ואחד בתערובת, זה הספק הגרוע מכולם. למה? כאן גם הספקות שונים אחד מהשני, אחד בגוף ואחד בתערובת. וגם אי אפשר לצרף אותם. זה שני ספקות נפרדים. למה אי אפשר לצרף? תמיד ספק בגוף קודם לספק בתערובת. קודם כל יתרחש הספק בגוף, אחר כך הוא יתערב, וגם לך מהותית אולי דנים כל אחד בפני עצמו. כלומר, אופה, כאן הספקות שונים אחד מהשני, אחד בגוף, אחד בתערובת, וגם לא יתבררו כאחד. למשל, ספק בגוף תמיד ראשון, כמו שאמרנו, תחילה מתרחש הספק בגוף עצמו, יש עוד הסברים, לא כך משנה כרגע, ולכן הספק הזה, הספק הזה יותר גרוע מכל האחרים, ולכן ייתכן שלא נצרפם לה לספק. עכשיו, יש כאן מקום עכשיו לדון ביסוד המחלוקת והסוגיה בביצת אף ג' שראינו, שיטות הראשונים והאחרונים, הדברים האלה אתם תקראו בסיכומים שאני אתן לכם, אבל רציתי רק לעשות מבוא. למעשה, עשינו מבוא אחד לגבי ספק ספיקה ודבר שיש לו מתירים, מבוא שני לגבי שלושה סוגים של ספק ספיקה, בגוף, בתערובת או בשניהם, ביארנו קצת את העקרונות שלהם, זה יעזור לכם כשתקראו את הסיכומים ותוכלו להבין את שאר הדברים, ועכשיו אתם גם מתחילים להבין את הראש של ספק ספיקה. בספק ספיקה אנחנו מתחילים להסתבך. ספק ספיקה מותר, אבל יש המון המון מצבים. מה קורה במקרה הזה, במקרה הזה, במקרה הזה, יש המון מצבים, וכל החיבורים של המורכבויות ביחד, הם הדברים שגורמים לנו לעוד דיונים ולעוד העמקה בענייני הספקות, ואת זה בעזרת השם, תעשו בסיכומים שאני אשלח לכם, בהצלחה רבה בעזרת השם. להתראות לכולם.